ערב טוב. לפני שבוע, התחלנו לעסוק בסוגיית הלל ושמאי, שחז"ל מדריכים אותנו שלעולם יהיה אדם מנוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי. ואחרי זה חז"ל הביאו לנו ארבעה סיפורים. הסיפור הראשון מדבר רק על הלל, ששני אנשים התערבו מי יצליח להרגיז את הלל, ואחד מהם אמר אני אצליח להרגיז אותו, להקנית אותו, ואז מה מספרת, איך הוא תכנן בערב שבת, בדיוק שהלל מתכונן לשבת, מתקלח לקראת שבת, בא, ניסה להרגיז אותו עם כל מיני שאלות, מאיפה הוא המציא אותם את השאלות האלה, ואיך הלל בסבלנות, לא רק שמי לא מתרגז אליו, אבל אומר לו, בני, שאלה גדולה, שאלת למה הראשים של הבבלים סגלגלים, ועיניים של התלמודים טרודות, והרגליים של האפריקאים רחבות, כל מיני שאלות, בדיוק לפני שבת, בא לשאול אותו, כל זה כדי להרגיז אותו. והלל לא רק שלא מתרגז, הלל עונה לו בנחת, עונה לו שאלה גדולה שאלת, כן, אז הוא לא הצליח להרגיז אותו. אחרי זה הגמרא הביאה שלושה סיפורים על גרים. אבל לכאורה זה לא גרים פשוטים, כי כל גר בא להתגייר עם איזה תנאי. והסדר הוא שהגר הולך קודם כל לשמאי, ואומר לו איזה תנאי שמוכן להתגייר, ואז שמאי שהוא קפדן, הוא מסלק אותו. כן, הגר הראשון אמר לשמאי, כן, אחרי שהוא שמע שיש לנו שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אז הגר אמר שהוא מוכן להתגייר רק עם תורה שבכתב. אז שמאי סילק אותו, מה זה תורה שבכתב? כן, אמרנו שאין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז אחד החבר'ה שאל, מה זאת אומרת? אני אגיד, לא תרצח. מה אתם אומרים? אפשר לא תרצח בתורה שבעל פה? מה אתם אומרים? איך? מה?
מוסר בסיסי.
מוסר בסיסי, נכון. זה גם גויים יודעים לא תרצח, נכון? ובכל זאת רואים שהתורה בסדר נדרות הוסיפה לא תרצח. אז יש לנו ספר, נקרא ספר החינוך, שהוא מפרט כל מצווה, כן? מה, גם את השורש שלה, השורש הרוחני, אבל גם את ההשלכות ההלכתיות. וספר החינוך נותן כמה דוגמאות איך בלי תורה שבעל פה אנחנו לא יכולים לקיים את לא תרצח. הוא נותן כמה דוגמאות. למשל, אתם יודעים בתורה, אדם שהורג בשוגג, מה הדין שלו? אדם שהורג בשוגג, מה הדין שלו? הולך לעיר מקלט, נכון? יפה, הולך לעיר מקלט. אדם שהורג במזיד, מה העונש שלו? נגיד אם יש עדים והתראה, עדים והתראה, הורגים אותו. איך הורגים אותו?
סקילה.
איך הורגים אותו? ארבע מיטות בדין. לא. הורגים אותו בסייף. איפה זה כתוב? תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, לא יודע איך להורג אותו, זה מאוד חשוב. לכן בית דין עובר עבירה. כל אחד יש לו את המוות המגיע לו. מי שמחלל שבת, מוות מסוג אחד. מי שרוצח, מוות מסוג שני. דוגמה, עוד דוגמה. האם יהודי שהרג גוי עובר על לא תרצח?
לא. תלוי אם הגוי רצה להרוג אותו.
לא, לא רצה להרוג אותו. הרג אותו במזיד. אומר ספר חינוך, זה אסור כמובן, אבל לא עבר לא תרצח. לא תרצח זה לאו שמיוחד לבין יהודי ליהודי. כן, בלי פתור שבפה לא תתת את הדבר הזה. עוד דוגמה, דוגמה שהיא מאוד מעשית. אתם יודעים, לידה זה דבר מאוד מסוכן. דבר מאוד מסוכן, כן. הרגעים האחרונים של הלידה, צירי לידה, הם מאוד מסובכים, כאבים גדולים ליולדת, פשוט סכנת חיים. רגעי היציאה של העובר מהרחם רגעים מאוד מסוכנים. ומה קורה אם הרופאים רואים שהעובר פשוט מסכן את האימא? מסכן את האימא. זה או האימא או העובר. מה עושים? מה? מי מצילים, את האימא או את העובר? אז אני רואה שאתם חלוקים בדעתכם. אני אשאל שאלה. אם העובר מסכן את האימא, והאורים מבינים שזה או זה או זה, תעשו הצבעה, מי אומר שמצילים את העובר? אחד. מי אומר שמצילים את האימא? את האימא. אבל אני מסייג. מה קורה שהעובר כבר הוציא את הראש החוצה והוא מסכן את האימא? הוא כבר חי לכל דבר. הוא כבר חי לכל דבר. הוא כבר לא, את מי שמציל, מציל. אי אפשר כבר, אי אפשר כבר. אם כל עוד העובר בבטן, אז אפילו ממיתים את העובר, והאמא תישאר בחיים. מרגע שהוא מוציא את הראש, הוא חי לכל דבר. הוא חי לכל דבר. מי אומר לנו את הדברים האלה, את החלוקה הזאת, תורה שבעל פה, אנחנו לא יודעים. מה, זה מה שרציתי להגיד. שגם בלא תרצח, או שנייה, גם בלא תרצח, בלי תורה שבעל פה, לדייק את הדברים, אנחנו לא נדע. בבקשה.
גם במקרה קודם, שאם העובר עדיין בפנים, כאילו ממיתים את העובר?
כן.
אם
הוא מסכן, רק אם הוא מסכן את האימא. סכנת חיים לאימא. זה נקרא דין רודף. דין רודף, דין רודף, כמו שאדם רודף אחרי חבר שלו עם סכין, מותר להרוג את זה שמאיים עליו, נכון? אותו הדבר, התינוק, אם הוא מסכן את האימא, כל עוד הוא בבטן, מותר אפילו להמית אותו לעלינו. אבל אם הראש יצא החוצה, כבר אסור. הוא כבר חי לכל דבר ואסור. כן.
אז מה בנוגע להפלה?
מה? נכון, אסור לעשות את הפלה, אלא אם כן זה מסכן את האימא. נכון, זו בעיה, זו סוגיה מאוד מסובכת. סוגיית הפלה, סוגיית דבר מאוד מסובכת, כן.
אז
הרב,
למה זה רק
נחשב
דין רודף, כל עוד הוא בפנים, וברגע שהוא מוציא את הראש,
זה כבר לא... כן, אז זה חז"ל בדיוק אומרים את ההגדרה, בדיוק את ההגדרה. חז"ל, יש להם את האימא מגדירים לנו, כל עוד הוא ברחם, זה דין רודף, מותר להרוג אותו, ברגע שהוא יוצא החוצה, הוא כבר לא רודף. כבר לא רודף, מה עושים עכשיו? טוב, צריך כבר. עוד דיון מה עושים עכשיו. קודם כל, אבל אין את היתר להרוג אותו, כן.
רש"י של הלפה?
על?
רש"י של הלפה?
לא, אמרתי שהגר הראשון היה מוכן רק לקבל תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. ואחד דבר הוא חורי מאיר לפני שבוע, אבל למה לא, לא כל למצווה חיים עם תורה שבעל פה. למשל, לא תרצח, אני לא רוצה, לא צריך תורה שבעל פה, אני יודע לבד. מהסברה שלי, כמו שבני נוח לא רוצחים, גם יהודים לא רוצחים, לא צריך תורה. אז באתי להגיד לכם שיש דוגמאות שבלי תורה שבעל פה לא תדע. דוגמה אחרונה, דוגמה אחרונה, אדם לא עלינו, הרופאים אמרו, זהו, הוא כבר לא יחי, יש לו מחלה, חסוכת מרפא, וזהו, הוא סובל נורא, אז זה עולה הנושא של המתת חסד, האם לרופא מותר ולהמית אותו, שלא יסבול? למה עשו? הוא עומד למות, הוא סובל. הוא סובל, הוא מבקש, הוא מבקש. אסור, אסור, זה רצח, זה רצח. מי יגיד את זה? תורה שבעל פה, היא מגדירה. לכן אני אומר, גם בדברים, כן, גם בדברים ש... הדברים כל כך פשוטים נראים, בלי תורה שבעל פה, אנחנו בעיקר כל מצווה ומצווה. כל מצווה ומצווה, להגיע לדיוקים שלה, אתה חייב תורה שבעל פה. לכן אותו גוי, כן, ואחרי זה אנחנו נחזור לדברים האלה, תודה רבה, אותו גוי שאמר לשמי, אני מוכן להתגייר רק עם תורה שבכתב, אז שמי הוציא אותו, והילל קיבל אותו. וצריך אחרי זה לדייק ולהבין את הילל. אחרי זה בא גוי, שאומר לשמי, למדני את התורה שאני רק על רגל אחת. כלומר, אין לי הרבה זמן, אני רוצה קורס גיוס, מה זה מזורז? אקספרס, מהיר, ישיר. אז שמי זורק אותו, מה זה קורס גיוס, ישיר, אקספרס? להתגייר, זה הרבה, זה חודשים ויותר. והילל מקבל אותו, שהוא צריך להבין מה סברת זה, מה סברת זה. ואחרון, זה גוי שעבר מאחורי בית כנסת ושמע, בכנסת מקרים בפרשה, המלמד מקרים לתלמידים את הבגדים של כהן גדול שם בספר שמות, פרשת המשכן. אז הגוי מאוד התלהב, כי שמע שם את כל הבגדים עם הזהב וכל הבגדים היפים של כהן גדול, אז הוא התלהב. הוא אמר לשמי שהוא בא להתגייר כדי להיות כהן גדול. שמי כמובן זרק אותו, מה פתאום גוי יהיה כהן גדול, מה זה הדבר? הלל קיבל אותו, הלל קיבל אותו, מה קיבל אותו, הוא יהיה כהן גדול. כן, אז כל הדברים האלה, כמובן אנחנו נחזור אליהם, חז"ל הביאו את הדוגמאות האלה כדי להגיד לנו שלעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמי, ואחרי זה אנחנו צריך לחזור מקרה מקרה ולעיין בו, רק בואו נחזור להתחלה, להתחלה. נחזור להתחלה בעמוד 133 אצלכם. נקרא את עין היה של הרב. פסקה קוף י' ב'. אומר הרב ככה, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמי. לא כוונה שהלל הוא ענב ושמי לא ענב, שניהם ענבים כמובן, אלא ענוותן לכוונה סבלן. הלל הוא גם ענב וגם סבלן, ושמי הוא ענב, אבל הוא קפדן. ואדם צריך להיות סבלן כמו הלל ולא קפדן כמו שמאי. זה הדרכה. אז הרב פה מאוד מאוד מעריך באמירה הזאת של חז"ל, כדי שנבין אותה לאשורה ולא נטעה. כי אפשר לקרוא את הדברים ובשטחיות להסיק מסקנות לא נכונות. אומר הרב כך, בהתחלה הוא מסביר באריכות את שיטתו החינוכית של הלל. הוקרת החיים ובעליהם ואהבה להם צריכה לעולם לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. כן, המשפטים של הרב הם משפטים לא פשוטים. צריך להתאמץ, להבין מה הרב אומר פה. הוקרה, מה זה נקרא הוקרה בעברית? מה זה הוקרה?
הערכה.
הערכה. נתינת כבוד, נתינת יחס. הערכת החיים, הכבוד לחיים ובעליהם, ואהבה להם, אהבה לבני אדם, צריכה לעולם לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. כדי להבין מה הרב אומר פה, אז נאחז בסוף המשפט, הצד העליון שיש בחיים. כלומר, בוא נעשה ההפך. אם יש בחיים צד עליון, סימן שגם יש
צד תחתון.
או, אז בוא עכשיו אנחנו נעשה לבד להבין מה זה נקרא צד עליון שיש בחיים שלנו, ומה זה נקרא צד תחתון שיש בחיים שלנו. אולי תעזרו לי להבין. מה זה נקרא צד עליון וצד תחתון בחיים שלנו, כל אחד מאיתנו. מה זה נקרא צד עליון, מה זה צד תחתון? מה
אתם אומרים?
איך?
נשמה
זה צד עליון, וגוף זה צד תחתון, ככה אתה אומר. אוקיי. עוד אפשרויות אפילו. מה זה נקרא צד עליון, צד תחתון? כן.
צד הרוחני
והצד הגשמי. יפה. נשמה וגוף, צד הרוחני וצד הגשמי. בואו נמשיך לפתח את שני הדברים שאמרתם. הצד העליון זה הצד של האידיאל, של המוסר, של האמונה, תפילה, תורה, מצוות, הצד העליון של החיים שלנו, נכון? שפונים כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. זה הצד העליון שיש בכל אחד מאיתנו. ויש הצד התחתון, מה זה הצד התחתון? כמו שאמרתם, הצד הגופני, החומרי, הקיומי, הנהנתני, כל מיני צדדים, הצדדים היותר נמוכים, העכשוויים, הארציים, החולפים. שני צדדים יש בנו. אז הרב אומר שברור שהצד העליון שבנו הוא הצד העיקרי. כן. יש נשמה וגוף, כמובן שהנשמה היא עיקרית, הגוף הוא רק מלבוש של הנשמה. כן. הרוח היא מטרת החיים, והגוף רק צריך לשרת את הרוח. יפה. אז שאנחנו אומרים, טעם החיים, אז זה טעם החיים? קוקה קולה. נפלנו בפח, נכון? קוקה קולה זה טעם התחתון של החיים. זה נכון, טעם החיים קוקה קולה, הצד התחתון של החיים. הצד העליון של החיים, אז זה טעם החיים? זיו שכינתו, זיו שכינתו זה טעם החיים בדיוק, עץ חיים מן המחזיקים פה, יפה מאוד. עכשיו, אבל מה, זה מורכב, ופה הרב נכנס, מתחיל לפענח לנו את שיטתו החינוכית המיוחדת של הלל. כלומר, מפני שכל אשר יחובר אל החיים, יש פה תנ"ך? יש פסוק בקהלת שהרב ציטט אותו, לא בדיוק כמו הפסוק עצמו, אבל זה פסוק מאוד חשוב. בקהלת ת' פסוק ד', אומר שלמה המלך, אומר שלמה המלך, כי מי אשר יחובר אל כל החיים, יש ביטחון, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה מת. עד כאן הפסוק. אני חוזר עוד פעם על הפסוק, שהרב מצטט חלק ממנו. כי מי אשר יחובר אל כל החיים, יש ביטחון, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה מת. עכשיו נחזור למה שהרב אומר. זה קשור לשיטתו של הלל. כל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון, זה משפט ארוך, נקרא את כולו, אחרי זה נחזור. כל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון, להוציא ממנו, מעצמו או ממעשיו ומפעולותיו, בעת מן העיתים, את הטוב הישר שבו, את ההרגשים הטובים והנעלים, את ההנאות, הנאות והיפות, שהם טובים לשעתם, וטובים לעד ולעולם, טובים למי שנהנה מהם, טובים לכלל כולו. משפט ארוך. שההתחלה שלו, זה כל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון. זה יסוד שיטתו של הלל. כי ראינו בהלל, שהוא נתקל גם בטיפוס הזה בערב שבת. וגם בשלושת הגויים האלה, ראינו כל אחד בא עם הסריטה שלו, הוא רוצה תורה שבכתב, הוא רוצה תורה רגל אחת, הוא גוי רוצה להיות כהן גדול, כל אחד עם הסריטה שלו. הוא בערב שבת, רוצה לעצבן אותו. מה אומר הלל? כל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון. הלל נתקל מאנשים עם כל מיני שגעונות, שהדיבורים שלהם, ההופעה שלהם, עורר, יכולה לעורר רוגז, יכולה לעורר זלזול כלפיהם, כעס כלפיהם. מה הלל אומר בליבו? כל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון. היהודי הזה שבא לעצבן אותו בערב שבת, נשמתו גם כן הייתה במתן תורה. היהודי הזה גם כן שייך לסגולת ישראל, נצח ישראל. עם קצת סבלנות, אפשר למצוא את הדרך לתוך הנשמה, להעיר את הנשמה שלו, מתוך החושך שהוא שרוי בו, הוא כרגע בחושך. הוא כרגע עוסק באבלים, באימורים, ראינו, הם עשו אימורים. הוא עסוק באימורים. אבל בסוף הוא יהודי. עם סבלנות אנחנו נצליח לעורר אותו, לעורר את הצד הקדוש. איך אומר שלמה המלך? כל אשר יחובר אל החיים יש ביטחון, יש תקווה, יש אמונה, שנצליח לעורר את הצד הקדוש הפנימי שמסתתר בו. וככה גם עם כל הגויים האלה. אותו הדבר, עם כל הגויים, ככה הלל אומר. כל עוד הגוי הזה חי, כן, אז אנחנו נצליח לאט לאט להוריד את הקליפות, המסכים, את החסמים, והאור יפרוץ החוצה. צריך אבל הרבה סבלנות. צריך הרבה סבלנות. זה יסוד שיטת של הלל. הוא נפגש בחושך, כן, במעשים הרעים, בדיבורים הרעים, הוא לא מתפעל מהדבר הזה בכלל. הוא מסתכל פנימה, כן, כמו שיש היום מכשירים, שיודעים מסתכל לתוך הגוף שלנו, מה שלא רואים בחוץ, המכשירים רואים בפנים, רנטגן, MRI, כל הדברים האלה, כך להלל, יש עיניים כאלה של רנטגן, כן, שהוא מסתכל לא לחוץ, כי החוץ הוא מאוד חשוך, הוא מאוד מרגיז, הוא מסתכל פנימה, ומאמין שאת הפנים הזה אפשר להוציא מכוח לפועל. זה יסוד שיטתו של הלל. אז אני חוזר למשפט הזה עוד פעם. יסוד שיטתו. כל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון, יש תקווה, יש אמונה, להוציא ממנו מכוח לפועל, מעצמו, ממעשיו פעולותיו, בית מן העיתים, את הטוב הישר שבו. בכל אדם מסתתר דבר טוב, בכל אדם מסתתר דבר ישר, צריך סבלנות, צריך סבלנות, לא להגיב בחומרה, לא להגיב בכעס, כי אדם ילך ולא יחזור יותר, ואיבדת אותו, הרבה סבלנות צריך, כן? נוציא את ההרגשים הטובים והנעלים, את ההנאות, הנאות והיפות, שטובים לשעתם, וטובים לעד לעולם, טובים למי שנהנה מהם, טובים לכלל כולו. אלא מה? אין בחינם, אין בחינם. כן, עד עכשיו נשמע מאוד יפה. סבלנות, נוציא מכוח לפועל, ומה בינתיים? בינתיים צריך לסבול. כי כל אחד בא עם הסריטות שלו, והסריטות האלה הן מאוד מאוד לא נעימות. ובשביל הצד העליון הזה שעומד לצאת לפועל, מתי הוא יצא? כמה שבועות, כמה חודשים, אולי כמה שנים. שהוא המטרה שבחיים, כן, הצד הנשמתי של כל אדם, שכל העולם כולו נברא בשבילו, בינתיים הצדיק הזה, הלל, ואלה שהולכים בדרכו, ראוי לסבול ולישא גם כן את כל הדברים הנגרים עמו. כמו שראינו בערב שבת, כמה הוא סבל מהחוצפן הזה. הוא לא היה אדיש, הוא סבל. הוא נעלב מהחוצפן הזה, בלי ספק הוא נעלב מהחוצפן הזה בערב שבת. אבל שווה. שווה לסבול כדי להוציא את נקודת האור. ראוי לסבול ולישא גם כן את כל הדברים הנגרים עמו, אף על פי שפעמים רבות נוטים מדרך הטובה והישרה, ומעקשים, בעברית להקש, הכוונה להקם, החולדה שיני העקושות, ומעקשים את יושר התעודה התכליתית של החיים. אנשים כרגע, בהווה, בכלל לא נמצאים בכיוון הנכון, הולכים הפוך בכלל. חיים, חיים עקומים. ומכל מקום, סוף סוף יש למצוא בכל דבר ועניין, יחס גם כן על הטוב והיושר, אל החוכמה והצדק, בדרך רחוק או קרוב, ועוד פעם, הדבר, הצדק הזה מסתתר כרגע, היושר מסתתר, ולכן חזר, הרב חוזר על זה עוד פעם, אבל כדי לגלות אותו, ראוי, וכדאי לסבול גם כן את הפסולת שיש כאן, את המותר, כן, הדברים הלא ראויים, הדברים המעוקמים. אבל זה צריך דמות מיוחדת, כמו הלל. צריך דמות כזאת, אישיות כזאת, מאירת פנים, בעלת עין טובה, בעלת לב טוב. כל מה שיהיה אדם, בעל נפש עדינה, כמו הלל, ומלא דעה רחבה, כמו הלל, ימצא ביותר קלות את התוכן הטוב, הגנוז, גם כן בעומק כל מאורה שבחיים, שבעצמו כרגע בהווה הוא נראה רע מאוד. כמו ארבעת האנשים האלה שנפגשנו בהם, זה נראה רע מאוד. בעצמו אינו מכוון יפה לטוב הראוי, שיחשפהו כל בעל לב טהור. עד כאן שיטתו של הלל. בסדר? יסוד שיטתו, אמון גדול בטוב הפנימי, למרות שכרגע הבן אדם שמופיע נראה מה זה רע, חבל הזמן. עם הרבה סבלנות, אמונה ואהבה, נוציא את הטוב שלו מכוח לפועל. בסדר? מזדהים עם הכיוון הזה? מזדהים. מרגישים שבמכינה יש כיוונים כאלה? מרגישים, כן.
ומה זה מתבטא כשאנשים
שותים
בדרך
לשם? מה זה מתבטא?
אתה יכול לתת דוגמה נגיד?
כן, אני עוד מעט אתן דוגמה. אני רוצה רק להיפגש עם שמי, ואז ניתן את הדוגמה כדי לחדד פה מה בין הלל לשמי, בסדר? בבקשה.
תמיד מדברים על הלל ושמי כאנשים עם מידות מאוד גדולות וטובות, אבל הרמב״ם אומר שבעצם מידות זה שילוב של שתי ערכים נקרא לזה, הפכים נגדיים, אתה לוקח את הממוצע נקרא לזה ביניהם, וזה המידה הנכונה, זה נקרא מידות, בגלל זה אנחנו ביהדות אין לנו ערכים, יש לנו מידות, כי הכל צריך להיות מדוד. ומשתמע שמהלל ושמאי אחד היה קיצוני לפה ואחד קיצוני לפה. כלומר, לא היה מידות, אבל היו מדודים.
אתה אומר שהם היו בקצוות, הם לא היו באמצע. הרמב"ם אומר דרך האמצע, ופה אתה אומר שהם היו בקצוות.
אז למה...
לא, אתה אומר ככה, לא אמרתי את זה ככה, אתה אומר ככה.
כן.
צריך לחשוב אם זה נכון מה שאתה אומר. האם הסבלנות של הלל היא לא הייתה באמצע? והאם הקפדנות של שמאי לא הייתה באמצע? צריך לעיין בזה, צריך לעיין בזה, אני לא יודע. צריך לחשוב מה שאתה אומר, בסדר? אני אחשוב על זה. אני אחשוב על זה. עד כאן הרב תמצאת על רגל אחת את שיטתו של הלל. לא מתפעל מהחושך. הלל כל הזמן מסתכל פנימה, ובפנימה הוא רואה המון טוב, המון אור, ולשם הוא מכוון. אלא מה? בינתיים צריך סבלנות, כי הטוב הזה לא יוצא ביום אחד. צריך המון המון זמן, המון סבלנות, בינתיים לסבול כל מיני דברים לא נעימים שמגיעים מהבן אדם ההוא. נכון. זה גלותו של הלל. יפה. עכשיו הרב, עוד מעט יעבור גם להסביר את שמאי. מתחיל נושא חדש. אמנם. בבקשה, כן.
הוא אומר בעצם שהילל, אז הוא יודע שמתישהו לאדם יצא טוב.
הכוונה, כל אדם יש לו את הנשמה, יש לו צד עליון, צד פנימי, צד רוחני, אבל בגלל כל מיני סיבות, בחירה חופשית שלו, סביבה, לא משנה מה, הבן אדם מתנהג בצורה עקומה, בצורה שלילית, יוצא ממנו הרבה רוע. כן? ושהוא נפגש עם הילל, הילל לוקח אחריות. יהיה לוקח אחריות. כרגע צריך להסתדר עם הרוע הזה, לבלוע הרבה צפרדעים, כמו שאומרים, אבל יהיה מאמין שבתהליך נכון יצא הטוב אל הפועל. כך הוא מאמין.
אבל זה כן צריך לנבוא מהם.
מה? כן, כן. לא, הוא מאמין שבדיבול נכון הטוב הזה יפרוץ החוצה. ודאי, תלוי בבן אדם. הוא אומר שיש את הכלים החינוכיים, איך לגרום לאדם להיות טוב, במקום להיות רע. כן.
אנשים שיש להם דרך, זאת אומרת, הפוכה, כאילו כמו שאומר פה,
אז
הם לא דווקא צריכים מישהו
שיכוון
אותם
ושילך לכוון
את האיש שהוא?
תחזור אותם על השאלה.
נגיד, בן אדם שהוא סוטה מהדרך.
סוטה מהדרך.
אז הוא נמצא עמוק. יש לו, כאילו, הוא רוצה לתקן את המידות שלו, אבל מאוד קשה.
כן.
צריך אדם שיכוון אותו, כן. ושיכול לעשות את זה לבד.
אם יכול לעשות את זה לבד, נהדר, אם לא, צריך מי שיכוון אותו. הרב יתייחס לזה, אגב, תקן. הרב יתייחס לזה, תקן. לשאלה שלך. כן, האם אדם יכול לתקן לבד או צריך עזרה? כן. שניהם נכונים, אני חושב, תקן, הרב יתייחס לזה. עכשיו הרב מכניס לנו גם את השיטה של שמאי לחשבון. בפסקה הבאה, כלומר, שתי שורות מלמטה. אמנם המשקל המושפע על הרעיונות של הבאים להתלמד מגדולי הדת. עכשיו הרב עובר אלינו, עד כאן הוא דיבר על הלל, עכשיו הוא עובר אלינו, התלמידים. אנחנו צריכים לספוג תכנים. ואנשים גדולים סופגים במשקל, כמובן התוכן. אומנם המשקל, התוכן, המושפע על הרעיונות של הבאים להתלמד מגדולי הדת, שזה המוני בית ישראל, צריך שיהיה לעולם אותו משקל מכריע לחפתו והצדק. כלומר, אנחנו שבאים לבית המדרש ללמוד מגדולי ישראל, המשימה שלנו זה להיפגש בטוב והצדק, כמו שגדולי ישראל בדרכם מעבירים לנו אותו. המברר לבריות, לעם ישראל, כי תכלית החיים ותעודתם הם הטוב, היושר, הצדק והחוכמה. כן, יש לרב איגרת מאוד חשובה, בהזדמנות אולי גם. כדי ללמוד אותה, איגרת קוף עין, ששם אומר על רגל אחת מה שהוא אומר פה. תכלית החינוך בישראל, כל הכבוד, כן, להרבה מוסדות, שאולי חלקם עושים כך, לא עושים ככה, עם כל הכבוד לבגרויות, הציונים, הפסיכומטרי, כל הדברים האלה, כן, כל זה רק מבחינת אמצעי. התכלית שמוסד חינוכי, ומה הוא נמדד, אם יצליח עם הבוגרים שלו או לא יצליח עם הבוגרים שלו, אם הבוגרים יודעים ביום סיום המוסד שהעיקר בחיים זה הטוב, הצדק, תעודת החיים זה טוב ויושר, צדק וחוכמה, זה תכלית החיים. וכל מה שלמדנו פה במדעי החול או זה, זה הכל אמצעים כדי שהעולם יהיה יותר ישר ויותר צודק. אם ככה התלמיד מאמין, המוסד יצליח. אם התלמיד, העיקר זה הציונים והבגרויות וזה, אז זה לא מצליח, אז זה לא מצליח. כי זה לקחת את הקליפה ולא את העיקר. כן? עיקר מה שמוסד מצליח, זה מקום שמחנכים לטוב, צדק, תעודת החיים זה טוב ויושר, צדק וחוכמה. וכל החמודות, כל האידיאלים, כל הערכים, שבהם יתרומם האדם ורוחו, תתקדש ותתנסה. כמו שהרב אמר בהתחלה, העיקר זה לגלות לאדם כל הזמן את הצד העליון שבחיים. כי בעולם שלנו הרבה דברים מסיחים את הדעת. יש המון הסחת דעת. ואדם מתעסק עם דברים אחרים ושוכח את הצד העיקרי שלו. אז הרב פה בא להזכיר את עיקר החינוך. זה עיקר החינוך. עכשיו, בעיקר החינוך של צו וצדק ויושר, אפשר לברר אותו בשתי דרכים חינוכיות. ובזה נבדלו בית המדרש של הלל ובית המדרש של השמיים. זה הבירור של הערכים, של הטוב, היושר והצדק. יש שני דרכים, אומר הרב, שני אופנים. יש בית מדרש של ענוותנות וסבלנות של הלל, ויש בית מדרש של קפדנות ודיוק של שמאי. גם לשמאי יש דרך. גם הוא חושב שאדם צריך להיות צדיק וישר, רק אצלו הדגש הוא על קפדנות ודיוק. הענוותנות של הלל, שכבר נפגשנו בה, תראה איך גדול הוא כוח הצדיק והטוב. החוק המושרש בחיים בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק. עד שגם כל הדברים שכרגע בהווה מול העיניים שלנו, הרחוקים, המאורות הקשים, יש ביד הכוח הכללי, ביד התורה. הלל מאמין שיש ביד התורה לקחת את האנשים היותר רחוקים ולקרב אותם. זה הרבה סבלנות כמובן, כמו שאמרו. זה בית המדרש של הלל. גם כל הדברים הרחוקים, המאורעות הקשים, יש ביד הכוח הכללי, המודבע על תכלית החיים, לספחם אל הטוב, ולהשתמש בהם לתכלית היושר והתיקון הנה שבחיים. זה בית המדרש של הלל. כן? שלכאורה כל אחד שבא עם כל מיני בעיות, הלל מקבל אותו, מרשו, אני אעשה עםך צדיק. תהיה פה כמה שתהיה, בסוף תהיה צדיק. נקודת הטוב תצא את זה מפועל. כרגע אתה רחוק מאוד מלהיות צדיק, אבל אתה תהיה צדיק. זה הלל. ומה עם שמאי? שמאי יש לו בית מדרש אחר. בית מדרש של קפדנות. הקפדנות אמנם תשמש להראות לדעת. כי המרכז אליו כל צדדי החיים ונטיותיהם צריכים לפנות, הוא רק הטוב והצדק. וזה מאוד חשוב בית מדרש של שמאי. צריך להבין, אם שמאי גם אין את הלל. כי בהלל תמונה גם סכנה. עד עכשיו תיארנו את היופי שיש אצל הלל. איזה דבר נפלא שאתה רואה פה כל כך הרבה שחור, אתה יודע שמתחת לשחור יש לבן, ואתה יודע שהלבן נגמר על השחור. איזה יופי, איזה אמונה, איזה לב טוב, עין טובה יש להלל, נכון? נפגשנו עד עכשיו בצד המדהים של הלל. אבל יש בהלל גם צד מסוכן. ושמאי בא לחסום ולתקן את הצד המסוכן, המדרון החלקלק שיש בשיטה של הלל. ומה המדרון החלקלק? אומר הרב, לבל ניכשל על ידי מחזה הסבלנות של הלל לדמות, כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניבולם, הם המה דרכי טובה, ונכון להחזיק בהם שהם לעצמם. אז אתם שאלתם קודם שאני אתן דוגמאות, אז אני אמרתי לעצמי, בואו נצייר את הציור כזה, הרי כולם פה במכינה עברו רעיון קבלה, נכון? אז אני בכוונה נותן איזו דוגמה חריפה, בסדר? בא אדם לרעיון קבלה, שואלים אותו כמובן איפה אתה גר, איפה למדת וזה, קצת על המשפחה, רקע, ואז הבן אדם בגילוי לב אומר, אני בא לפה או אני מחלל שבת. אני מחלל שבת. או שאתה מקבל אותי או שאני רק מחלל שבת. טוב. לפי הלל, מה נגיד? מה? לפי הלל. בוא, שם פה חדר, הולך, אומר לדוד ברכה, לזה, תרשום אותו, ואחרי זה, אחרי זה. בא, נכנס ההוא, הבא בתור, גם כן, רקע משפחה, איפה אתה גר, וזה, יפה. רק מה אני אומר לזה שמראיין אותו בגילוי לב, אני אבל מחול לשתייה. אני, אם אני כמה בקבוקים של בירה, וזה לא שותה ביום, אני לא מתפקד, אני חייב לשתות. אצלי החדר יהיה מלא בקבוקים, ככה, ככה. כנסתי, למה יגיד, אילן יגיד לו? בואו, תהייתי בחדר הזה, בבקבוקים. באחד אומר, אני מחור למסכים. אני שעות על שעות במסכים. אתה מוכן לקבל אותי, כן או לא? לפי אילן?
קבל.
בא אחד אחר, אומר, אני יש לי חברה. אני חייב כל יום לראות אותה. היא עכשיו גם נמצאת באיזה מוסד, יום אני אצלה, יום היא אצלי פה, אני חייב, בלי זה, אין לי חיים. כנס. ואחד אומר, גם כן, כולם רוצים לבוא למכינה, שמוע זה מכינה רצינית, הכנה לצבא, נכון? יודעים שזה מכינה רצינית. כן, ואחד אומר, אני מאמר כפייתי. אני כל הזמן מאמר על הזה, זה החיים שלי. אני גם לפעמים מרוויח, לפעמים מפסיד, אבל זה... כנס. ואחד, הוא הגיע למכינה עם אופנוע, עם 1000cc כזה. משהו כזה, נראה כמו איזה פיל. זה אני, החיים שלי זה האופנועים. יש, אני כמה פעמים בשנה יש לי תחרויות באירופה, אני תחרויות אופנועים. כנס. בא אחד, הוא כבר הרם מתעלף כבר לגמרי, פה הוא כבר לא יודע מה נפל עליו היום, הוא תרמילאי. מה זה תרמילאי? הוא אוהב לטייל. כמובן, שביל ישראל זה ברור, אבל הוא גם עוד חושב, אזור חנוכה, יש איזה טיול של קבוצת תרמילאים להימאליה. זה איזה חודשיים שם שמגיעים לפסגה ושמים דגל ויורדים. זה החיים שאני יודע. כנס גם. יבוא לשמיים, מה יגיד לו? מה? מה שאני אגיד לו? אחי יקר, תשמע, פה במכינה באים ללמוד תורה. פה בשמונה בבוקר, בשעה וחצי יש תפילה, אחרי סדר בוקר, סדר אחרי הצהריים, גמר הבעיון, גמר הבקיאות, שורי מוסר ואמונה, תאופנוע, תמכור, את התרמיל, תמכור. את הבקבוקים תזדכה, לחברה תזדכה, רבותיי, פה באנו ללמוד תורה, זהו, את הבית שלך תשאיר בבית, חילול שבת תשאיר, לא יודע איפה, פה שומרים שבת, פה שומרים שבת. אז איזה בית מדרש אנחנו פה בעצמון, רבותיי? אנחנו הלל או שמאי, מי אנחנו?
שניהם ביחד.
כלומר, בלי שמאי גם אין הלל, הבנתם? תארו לכם שבמכינה כל הטיפוסים האלה יושבים אצלכם בחדרים, בסדר? או עם התרמילים, או עם השתייה, או עם האימורים, או עם המסכים, או עם החברה, איתכם בחדר, ככה. ככה אפשר לגדול? ככה אפשר לגדול? מה? שמיים, רבותיי, צריך קווים אדומים. נכון, יש במכינה קווים אדומים, נכון? מדי פעם הרב ראי, מי ששוכח, מזכירים כל מיני קווים אדומים שיש במכינה פה. כי בלי זה, כבר ודאי שיש אמון ובטוב הפנימי שכל אחד יצא לפועל. אבל צריך את שניהם. כלומר, אם אין שמיים, גם אין הלל. בבקשה. אתה אומר, צריך מקום לאנשים האלה.
כאילו, נכון,
זו המכינה הזאת... יפה. אז אתה אומר, צריך... יפה. יפה. בדיוק. אבל מה שבאתי להגיד, רק, יכול להיות שתימצא מכינה באמת לאנשים כאלה, אולי זה לא עושה, יש מכינות אחרות, אבל באתי להגיד, בסופו של דבר, כל מקום בסוף צריך איזה קו אדום. כי אם לא יהיה קו אדום, אז יהיה הפקרות. כלומר, השיטה של הלל, יש בה איזה צד כזה שהיא כאילו מזמינה הפקרות. ושמיים רוצה להגיד, לא, בסדר, יש קווים אדומים. והילה צריך את הקווים אדומים של שמיים, אין מה לעשות. אם לא, אז באמת תהיה הפקרות. כן? הילה לא בעד הפקרות, צריך להבין. הילה יש לו עין טובה והכל, הוא לא בעד הפקרות.
אם היה רק
מה? אם היה רק
לפי בית שמיים.
לפי בית שמיים. אז זה גם לא טוב כמובן. גם לא טוב, כן. כמו שנראה, צריך את הילה. נכון? כי שמיים, תחשבו, כן, ניקח במובנים של הצבא. אז יש בצבא כל מיני יחידות, נכון? יש את היחידות ציפורים, כל הפלסרים וזה, נכון? ויש את הגדודים, בסוף כולם לוחמים, אבל יש מדרגות, נכון? אז שמיים זה סוג של פלסר, משמע פה מההתחלה, טובים פה רב גבוה בכל הפרמטרים של משמעת, של יכולת גופנית, של כל מיני דברים בגדודים, לסגל מאמצים יותר איטי, ניקח כמה חודשים שנגיע לרמות האלה. בסדר, שמה יש סוג של פרצה, רבותיי, זה הכיוון. מהיום הראשון לשם אנחנו נעים קדימה, זה ברור לגמרי איפה נעים. כן, אז אם זה היה המשל. הנמשל פה, זה שמה, רבותיי, באנו פה ללמוד תורה. באנו פה ללמוד תורה, תורה ומצוות. בסדר, נכון, שאנחנו יודעים שפרצופים שלנו דעות יותר שניות, אבל זה מדרש של תורה ומצוות. מי שרוצה מתאים לו, לא. מי שלא ילך, יש מקומות אחרים. אני לא אומר, יש מקומות אחרים. לא יודע, יש מכינות כאלה ואחרות, בסדר? כלומר, שמה היא מאוד ברור מה הוא עושה. אצל הלל, כמו שראינו פה, הוא מכניס לו את הגוי עם הרגל האחת, את הגוי עם התורה שבכתב, הגוי עם הכהן גדול. זה נראה כאילו, במובן שלנו, איזו מכינה פלורליסטית כזאת. כל אחד באמונה שלו, כל אחד באמת שלו, זה סכנה בהלל. אתה מבין? לא שהלל מתכוון לזה, אבל יש סכנה, יש מראית עין, שהלל הוא פלורליסט. מה שנקרא בית הלל זה פלורליסטים. כן? כל אחד בקצב שלו, כל אחד באמונה שלו, כל אחד באמת שלו. יש סכנה כזאת, בא שמיים ואומר לא, יש קווים אדומים, והילה זקוק לקווים האדומים של שמיים, כמו שמיים זקוק מאוד לעין הטובה של הילה, לכן לא לחינם השם שתל אותם ביחד, כמו לאבדיל, יש אבא ואמא, נכון? אבא ואמא, כמו הילה ושמיים, נגיד באופן כללי, בסדר, יש בתים שאמא זה השמיים, אבא זה הילה, זה הפוך, אתה לא, כן, כל אחד עם האופי שלו, כן, נגיד לרוב האבא זה שמיים, אמא זה הילה, לצורך העניין, בסדר, צריך את שניהם, צריך אבא ואמא, כן, ילד נורמלי גדל עם אבא ואמא, הילה ושמיים. כן? קשוח ורח, צריך את שניהם, קשוח ורח. ככה התורה צריכה את הקשיחות ואת הרכות. ככה התורה נבנית. כן, שאלה.
אז למה הגמרא אומרת אנו
ותנת מולך? אז קודם כל אמרנו, קודם כל מי זה הם? עד אחרי אנחנו דנים רק בדבר אחד. מי זה בית המדרש של הלל? בית המדרש של שניים. בית המדרש של סבלנות, כן? ואורך רוח, ועין טובה, ונעימות, והארת פנים. ויש בית מדרש, איך אומרים החבר'ה? בית מדרש קשוח, קשוח, תובעני, רציני, שמי, בסדר? אז כל כך דיברנו הלל ושמי. חז"ל מוסיף לנו עוד דבר, לעולם יהיה אדם, מי זה אדם? אתה, הוא, אני. לעולם יהיה אדם. אנחנו, איך אנחנו צריכים להיות? זה הנושא, עוד מעט אנחנו נגיע אלינו. כרגע אנחנו דנים רק עליהם, עוד מעט נגיע אלינו, בסדר? את מי אנחנו צריכים לאמץ, תכף נראה, אבל כל כך דיברו עליהם. למה ישראל צריך את שניהם? אמא ואבא, הלל ושמיים. יפה. טוב. כן, בבקשה.
למה הקפדנות מוגדרת כמשהו שהוא בכך רע?
לא.
לא.
לא, לא, לא.
הרי, לא, אני אומר, לגבי, אם אני משווה בין הלל לבין שמיים,
כן, כן.
הלל יש מצד יצא יותר טוב מאשר מהלל. שמיים יותר טוב מהלל.
כן, אז הסברנו גם את הסכנה של הלל.
הלל לא, אני מדבר שהקפדנות היא טובה. הקווים האדומים דווקא הם טובים.
הם טובים.
נו, אז התובנות טובה, למה ש...
כי אתה מאבד אנשים בדרך. אם תהיה קפדן, תאבד הרבה אנשים בדרך. אנשים שעם קצת סבלנות, תוך כמה חודשים היו יכולים לפרוח, איבדת אותם. כי דברת מהיום הראשון, שהוא ביום הראשון, שעה וחצי בבוקר בתפילה, נכון? מהיום הראשון בלי מסכים, איבדת אותו. איבדת אותו. האדם שעוד כמה חודשים היה יכול להיות פרח. זהו. הלך. לאיפה הלך? אתה לא יודע איפה הלך. אז צריך את שניהם. כן.
ואתה אומר שחשוב האיזון, נכון?
איזון, כן, מאוד חשוב, איזון.
למה תמיד, כמעט בכל מקרים, פוסקים לפי בית הלל ולא מנסים להגיע לאיזה אמצע?
דן עכשיו לפסיקה להלכה. פסיקה להלכה, זה עוד סוגיה, פסיקה להלכה הזאת. יצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, בעניינים הלכתיים. פה אנחנו דנים יותר בעניינים רוחניים, בנושאים חינוכיים. זה הנושא שלנו, ענייני חינוך, לא ענייני להלכה. ההלכה זה עוד סוגיה, שבת קול פסקה כבית הלל. טוב, אז אני ברשותכם מדלג לפסקה השמאלית למטה, על כן. אנחנו דיברנו בהתחלה על הלל, אחרי זה השווינו בין הלל ושמי, והראינו שצריך את שניהם. קוראים לזה מידת הדין, מידת הרחמים, צריך את שניהם. אי אפשר רק דין, אי אפשר רק רחמים. אבל כן, באלו הענקים, וכיוצא בהם, אני בפסקה השמאלית למטה, שראויים להיות מבררי דרך לעצמם, ולעמוד כעמוד אש, להעיר את מחשקי רבים ועצומים, אין לדון כלל לומר מי עדיף ממי. חזל פה בגמרא הזאת, הם לא אמרו לנו מי עדיף ממי. הם לא אמרו שהלל יותר צדיק משמי או להפך. בכלל זה לא הנושא. איזה כוח יותר נהדר ויותר צריך להיות יקר וחביב, כמו שאין ליתן משקל על כוח האור והחום, איזה מהם יותר נהר יותר מתוקן. כי כל אחד פועל פעולתו במקומו וערכו. כאשר חשוך לי, אני צריך אור. כשקר לי, אני צריך חום. נכון, כל אחד לפי מקומו. אתה לא יכול להגיד מי יותר טוב ממי, אור או חום. זה טוב שיש חושך, צריך אור. ושיש קור, צריך חום. אותו דבר, אל תדון לי מי יותר הלל ושמי. זה לא הנושא בכלל. שניהם צדיקים, שניהם עליונים וקדושים. גם זה לא הנושא של חז"ל. אלא מה כן הנושא? הנושא הוא אנחנו. איפה אני רואה שהנושא הוא אנחנו? כי חז"ל אמרו, לעולם יהיה אדם. מי זה אדם? אתה, אני והוא, אנחנו, עם ישראל לדורותיו. עם ישראל לדורותיו, באיזה דרך הוא צריך ללכת? של? הלל. עכשיו אנחנו לא יכולים להסביר למה. כן, שניהם צדיקים וקדושים, למה חז"ל הכריעו שאנחנו צריכים לקחת כדוגמה את הלל, לא את שמאי. זה הנושא עכשיו. אפשר
אומות העולם יותר כמו שמאי?
אומות העולם אני לא יודע.
כי אתה נוטה להיות כמו שמאי.
אני כרגע דן בעם ישראל.
במצב הנוכחי של עם ישראל, אנחנו צריכים לקחת כמו שמאי,
לא, חז"ל נותנים פה הדרכה כללית לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, אומרים חז"ל, צריך לאמץ את הדרך של הלל, לא של שמאי. בסדר? את הסבלנות של הלל, כל אחד יושב בחדר פה, צריך לאמץ את הסבלנות של הלל, לא סבלנות של שמאי. ככה חז"ל פסקו הלכה, נפסק הלכה, מה?
אולי כי אתה נותן יותר להיות כמו בית שמאי מאשר בית הלל, אז אומרים לך עדיף שתהיה כמו...
כן, אז תכף הרב יסביר. עוד פעם, הולך להסביר עכשיו, למה ככה חז"ל יחיו ככה? למה לא יחיו ההפך? בסדר? עכשיו תיארנו את הדרך של כל בית מדרש, ושניהם כמובן צדיקים קדושים, שניהם הוציאו ודאי אלפי תלמידים, כל אחד כן שהלך בדרך של זה, אבל אדם מישראל צריך ללכת בדרך של שמאי לא שהלל, כן.
אם אני נתקל בסיטואציה שאני צריך להחליט בעצמי, לקבל החלטה, האם להקשות עם עצמי או לרכך עם עצמי?
מה, כלפיך, האם להיות הלל או שמאי?
כן.
טוב, תלוי באיזה מצב. תלוי על מה מדובר, זה יכול להיות שזה כל מקרה לגופו.
כל מקרה לגופו,
כן.
לא עדיף להיות...
כן, למשל, איך מתחילה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? התגבר כארי לעבוד עבודת בוראו, נכון?
שזה שמאי.
מה? למה? למה אתה אומר שזה שמאי? כי?
זה להיות
קשוע. בדיוק, למה? כי מה אומר המשנה ברורה? שמה אומר המשנה ברורה? האדם קשה לקום בבוקר, למה? כי בקיץ לא ישנתי מספיק. ובחורף קר בחוץ. אז האדם אומר, תשמע, עוד קצת, פה ושם, אומר, תשמע, תפסיק לרחם על עצמך. תתגבר, תהיה קשוח, בדיוק. אז, נכון, אז בסיטואציה של לקום בבוקר תהיה קשוח, תהיה שמאי.
רוב ההלכות אבל הם כמו בית שמאי, לא? כאילו,
קשיחות,
כאילו...
טוב, צריך לדון, צריך לדון. צריך לדעת, כל ההלכות מעודת שמיים. יכול להיות. יכול להיות. זאת אומרת, שאלה מעניינת, האם אדם צריך להיות עם עצמו או כמו בית הלל, כמו בית שמיים? זו שאלה. תלוי מתי. כן, יש אדם, נגיד, שהוא יכול להיות מאוד נוטה להאשמה עצמית. תמיד מאשים את עצמו. כל דבר, כמה הוא גרוע, כמה לא יוצלח וזה, אתה מבין? חסר לו האמונה בעצמו. אמונה בטוב העצמי שבו, יש לרב איזה פסקה של באורות התורה, שאדם הישר צריך להעמיד בעצמו, שיש בו הרבה טוב. גם אם כרגע לא תמיד הולך ישר, אפילו הוא גם נופל בכל מיני דברים וכולי. אבל צריך להעמיד שיש בו המון טוב שאמור לצאת לפועל. צריך להיות בית הלל במובן הזה, תמיד אז... תלוי, לפעמים קצת קשוח, לפעמים...
בסדר. הרב.
כן.
הרב קופ פה לא מייחס את הפסקה הזאת לגבי מי שיודע להתמודד בעצמו, כאילו?
שמה?
הוא אומר פה, נכון, בהמשך הוא אומר, אין... כמו שהרב אמר, אי אפשר לבחור בין חום לאור, למשל.
כן, נכון.
אז בתחילת הפסקה הוא אומר, רק מדובר באלה שראויים להיות מבררי דרך לעצמם ולעמוד כעמוד אש, להאיר את מחשקי רבים עצומים.
כן, כן.
מדובר באדם שיודע לברר את הדרך בעצמו, ולא באדם
שיודע... לא, 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 לא. אני קורא את הפסקה ברשותך, בסדר? על כן באילו הענקים, מי זה הענקים? הלל ושמאי. וכיוצא בהם, שראויים להיות מבררי דרך לעצמם, ולעמוד כעמוד אש, להאיר את מחשקי הרבים והעצומים. כן, זה לא לחינם, הרב אולי השתמש בביטויים האלה, הלל ושמאי חיו לפני חורבן בית שני. הם היו בתקופה מאוד חשוכה של עם ישראל. כן, בחנוכה פה שמחנו, ושמענו שירים על ניצחון היהודים את היוונים, אבל ההמשך היה לא פשוט בכלל. צאצאי החשמונאים סרו מן הדרך, הפכו להיות צדוקים, והפכה להיות שנאת חינם ביניהם. היו נלחמים אחד בשני, כן, פיצלו את צהל לשתיים, צהל נלחם אחד מול השני שם. והיה מצב היום בנורא. הם הביאו לנו את הרומאים, הביאו לנו את האדומים, החשמונאים. כן, היה מצב מבחינת המלוכה, בימי הלל ושמאי המצב הלך והידרדר, הלך והידרדר. הכהונה הגדולה, כהונה הגדולה היו כבר קונים את הכהונה בכסף, לא לפי הצדקות שלו כהן גדול, אלא לפי הכסף שהוא מביא. כן, אז בבית מקדש המצב היה מאוד לא פשוט. במלוכה המצב לא פשוט. והלל ושמאי בסנהדרין הם היו המעורר אור של עם ישראל. במצב החשוך הזה של עם ישראל, של שנאת חינם, הם לא חינם, הרב קורא להם עמוד אש, להאיר מחשקי רבים ועצומים. כן, תקופה מאוד קריטית הם חיים. מעל כל החושך שהיה מסביב. אומר הרב, אין לדון כלל לומר מי עדיף ממי, אנחנו לא דנים פה מי יותר ממי הלל ושמאי, זה לא הנושא בכלל. כמו שלא דנים מי יותר, אברהם או יצחק או יצחק מיעקב, זה לא הנושא בכלל. כל אחד עם הדרך שלו. אברהם חסד, יצחק דין, יעקב רחמים, כל אחד עם התפקיד שלו. איזה כוח יותר נהדר ויותר צריך להיות יקר ורחבים? כמו שאין ניתן משקל על כוח האור והחום, איזה מהם יותר נעים ויותר מתוקן?
זה לא בהשוואה,
כי... זה לא בהשוואה, בדיוק. כל אחד צריך את כולם. צריך את האור, צריך את החום, כל אחד, במקומו בזמנו. כי כל אחד פועל את פעולתו במקומו וערכו. ואז הרב פונה אלינו. עד כאן זה הלל ושמאי. עכשיו הרב פונה אלינו. האם אדם יכול לבד לבנות את עצמו? בלי רב. האם אדם, בלי ספר, לבד הוא יגיע לאמת בעצמו? למדתם מכוזרי, אתם לומדים כוזרי? כן, יש בהתחלה, המלך כוזר פונה לפילוסוף, עכשיו אדם מאוד חכם, והפילוסוף אומר, תשמע, לאמת, כל אחד צריך להגיע בעצמו, לבד. כך הוא אומר, כך אומר הפילוסוף, זה כך אומרים הפילוסופים. כל אחד מוציא את האמת שלו לאט לאט מכוח לפועל, כך אומרים הפילוסוף. התורה לא אומרת ככה, התורה לא אומרת ככה, באמת יחידי סגולה היו כאלה. אחד ויחיד ומיוחד היה אברהם אבינו שגדל בבית של עבודה זרה. אבא תרח עובד עבודה זרה. אמא שלו, קראו לאמא שלו, אמתלאי, עובד עבודה זרה. כתוב הבטרה, שאמא שלו קראו לה אמתלאי. האחים שלו עובדים עבודה זרה. כולם עובדים עבודה זרה. ואברהם אבינו לבד, 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 הגיע לאמונה. הגיע להבין שמה פתאום כל הפסילים האלה, יש אל אחד שמנהל את העולם, שמשגיח עליו, לבד הוא הגיע, זה מיוחד, אברהם אבינו מיוחד. חז"ל אומרים שתי קהילותיו כשתי רבנים. אבל רוב העולם חייב שיהיה לו מדריך, מורה, וככה הוא יצמח, אחרי זה בעצמו, אחרי זה יכול להדריך לרבי. ככה, ככה אדם גדל. לכן אומר הרב, אומנם רק יחידים, הנם אלה שאינם צריכים להעמיד להם מופת, להיות להם למשל לדרך חיים. כן, איש מופת, איש דוגמה. כי אם הם בעצמם כוחם רב לצעוד דרך ישרה שהם רואים ואינם החודרת לטוב להם ולבריאות. יחידי סגולה כאלה צומחים לבד, בונים דרך לבדם. אבל רוב הדעלמא, רוב עם ישראל, הם צריכים להעמיד להם למופת, לדוגמה, אנשי רוח, גדולי נפש, ללכת בעקבותיהם בערך של השפעה של התוויית דרך לכל אדם. לכן חשוב מאוד לקרוא סיפורי צדיקים. סיפורי צדיקים, אתה לא רק נפגש במה הם אמרו, אלא איך הם חיו. איך התורה חיה אצלם ביום יום, ולרצות לדבוק בדרך שלהם. ובמובן הזה, של איזה דמות להעמיד לי למופת, חז"ל מאוד מאוד חדים. על זה אמרו לנו חז"ל. שונה היא מאוד מידת הענוותנות, הסבלנות של הלל, מידת הקפדנות. למרות ששוב, מידת הענוותנות של הלל, טובה שהיא לעצמה במקורה. אצל המקור הגדול הענקי הלל, שממציא לו דרכו ברום ערכה כביר. יתרונה של מידת הסבלנות של הלל, שגם שזה ירד אלינו, זה עדיין יביא תועלת. טובה היא גם כן בהשפעתה על כל אדם. כן, שניפגש עם אנשים שמעצבנים אותנו, נזכר בהלל, נאיר פנים, נהיה סבלניים, בני, מה אתה רוצה? למה אתה ככה מרגיז? לא נגיב בקפדנות, כן? נלמד מהלל. טובה היא בהשפעתה על כל אדם, גם כן הקטנים הרבה ממנו, שיציגו למשל, יאמצו את המידה הנחמדה היא, להטות כלפי חסד, ולאחרי את הצדדים המרובים שנוטים מן הטוב. אלא טוב, החסד והיושר. ואדם שמתנהג לא יפה, תשתדל לאט לאט לקרב אותו, ולהאמין שלמשה קרא גם מתנהג מאוד מאוד לא יפה. אבל בזכות שאני מקרב אותו, הרע הזה יסתלק והטוב יפרוץ לפועל. כי בכל אדם יש טוב פנימי. זה דרכו של הלל. אלא מה? צריך לדעת, אנחנו לא הלל. ראינו שהלל, שבאו אליו הגיירים האלה, הגויים האלה, אחד גייר אותי על רגל אחד, אחד אומר גייר אותי, תורה שבכתב וכולי, הוא הצליח גם ממש להפוך אותם. להפוך אותם, להכיר בטעותם. זה גדלותו של הלל. הוא יודע ממש להפוך את המר למתוק. לא כל אחד מאיתנו הוא כזה. לא כל אחד מאיתנו יודע כמו הלל להפוך מר למתוק. זה נכון. אין לנו את היכולת שלו. אף על פי שלא תעלה ביד הקטן, כלומר אנחנו, את אשר עלה ביד הגדול. אבל מה הצד השווה שבכולנו? מכל מקום הרבה טוב ושלם יישפט, יהיה בעולם, על ידי המידה הטובה הזאת. לכן צריך לאמת את המידה של הלל, וזה יביא להרבה שלום בעולם. שלום במובן הזה של כן, סבלנות, שאין סכסוכים, אין שנאת חינם. זה דרכו של הלל.
למה יישפט עם תף?
זה מילה בעברית, המקור שלה זה בישעיהו כבר, תסתכל. יהיה בעולם. רק רבותיי, מה השעה?
40,
7:40.
7:40?
כן, אני הגזמתי. אז אנחנו נגמור פעם, אני אצא את זה פעם הבאה ונמשיך הלאה. לא פעם הבאה, לא, יש ארוחת ערב, מה אתה יודע? לא, לא, לא.